צדק צדק תרדוף, ותביא את המכה. כתבתו של אמיר ברנע. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. בן כהן וג'רי גרינפילד, שני חברים מהתיכון, הקימו את חברת הגלידות שלהם ב-1978. הם השקיעו 12 אלף דולר, שיפצו עסק ישן בעיר ברלינגטון שבוורמונט, חלקו אותו עם חקלאי מקומי, והתחילו לעבוד. 12 טעמים לבחירה שהוצאו בגביע התרחבו לקו מוצרים רחב, ששווק באריזות משעשעות לסופרים ומקולות. ההצלחה של השניים הייתה מיידית, ואולם גם כשההכנסות תפחו, היה להם ברור שהם רוצים שהעסק שלהם יהיה יותר ממקור לפרנסה. הם חשבו על הקהילה שלהם, על הלקוחות, הספקים, ורצו להפיץ אופטימיות וטוב סביבם. כך היה למשל כשהכריזו על יום גביע חינם, שבו חילקו גלידה לכל לקוחותיהם ללא תשלום. בתוך זמן קצר החלה החברה להתרחב, ושלוש שנים אחרי שנוסדה, כבר קבע המגזין טיים שבן אנד ג'ריז היא הגלידה הטובה בעולם. ההצעות לרכישת החברה התחילו לזרום. אלא שצמד החברים, שהסתחרר לרגע מההצלחה, התעשת במהרה. למרות הפיתוי, השניים החליטו שלא למכור את החברה. חששנו שינצלו את העובדים, הסבירו בן וג'רי, והבטיחו לעצמם שלא ייתנו להצלחה לשנות את מערכת הערכים הבסיסית שלהם. דוגמה יפה לכך היא הנפקת החברה בבורסה ב-1984. צמד המייסדים החליטו שרק תושבי ורמונט יורשו לרכוש מניות מתוך מחויבות לקהילה, וארגנו את ההנפקה כך שגם משקיעים קטנים יוכלו להשתתף בה. הסכום המינימלי לקניית מניות נקבע על 126 דולר בלבד, וכך 1,800 משקי בית בוורמונט הפכו למשקיעים בחברה. כהן וגרינפילד נקטו צעדים נוספים יוצא דופן בשעתם, כמו אימוץ דיווח שנתי על תרומה לקהילה, לצד הדיווח על התוצאות הכספיות. מדי שנה הזרימה החברה 7.5% מהרווחים לקרן פילנטרופית, ויותר מכל, בלטה מדיניות השכר בחברה. במה שנראה במונחים של היום כמעט בלתי נתפס, קבעו צמד המייסדים כלל שנשמר בקפדנות לאורך השנים. המנכ״ל, בעל השכר הגבוה ביותר בחברה, לא הסתכר יותר מפי 5 מהעובד הזוטר ביותר. אז נכון, זה היה בשנות ה-80, ופערי השכר היו שונים. היום, לדירקטוריון של טבע נראה סביר לשלם למנכ״ל החברה 32 מיליון דולר בשנה, פי 1,300 מהשכר החציוני במשק הישראלי. אבל גם אז זו הייתה הכרזה יוצאת דופן, וחסידי השוק החופשי היו ספקנים למדי לגביה. כשמלמדים את מקרה המבחן הזה בבתי ספר למינהל עסקים, זה בדרך כלל השלב שבו מבצבץ חיוך על פניו של המרצה. הנה, עכשיו נחזיר את הסטודנטים הנאיבים האלה למציאות, הוא חושב לעצמו. רציתם להגביל את שכר המנכ״ל? יש לי סימפתיה אליכם, אבל לא כך מתנהל העולם האמיתי. ולמרבה האכזבה, כך אכן היה. גם בן וג'רי, למרות הכוונות הטובות שלהם, נכנעו לבסוף לכוחות השוק. ברגע שהחליטו לגייס הון כדי להתרחב, דעתם של בעלי המניות הפכה חשובה יותר. כשנאלצו לגייס מנכ״ל חיצוני בלחץ הדירקטוריון, היחס בין שכר המנכ״ל לעובד הזוטר גדל לפי 7, ואז לפי 15, עד שההגבלה בוטלה כליל. אבל ניצחון הקפיטליזם האולטימטיבי הגיע בשנת 2000, כשקונצרן אמזון הבינלאומי יוניליבר הגיש הצעה לרכישת החברה. כהן וגרינפילד אמנם לא רצו למכור, אך מכיוון שהחברה הייתה ציבורית, לא נותרה להם ברירה. יוניליבר הציעה 43 דולר למניה שנסחרה ב-27 דולר. זה כבר היה יותר מדי. אתם מבינים? מסכמים המרצים למימון. אפילו צמד האידיאליסטים האלה לא עמדו מול כוחות השוק החופשי. הקפיטליזם ניצח, וזו הדרך היחידה. אך האם באמת זו הדרך היחידה? האם אי אפשר להתנהל על פי מודל אחר? צודק יותר, שמסרב לקבל כל תכתיב וגחמה של השוק? מתברר שיש לא מעט מנהלים שנחושים להוכיח שאפשר גם אחרת. דן פרייס גדל באיידהו ביישוב קטן ומבודד. מוזיקה הייתה התשוקה שלו, וערב אחד לאחר שסיים הופעה בבר השכונתי, שמע תלונות מבעלת המקום על העמלות הגדולות שהיא משלמת לחברות כרטיסי האשראי הגדולות. פרייס כעס על הניצול של בעלי עסקים קטנים בקהילה שלו, והחליט שמשימת חייו תהיה לתקן את חוסר הצדק הזה. הוא הקים את חברת Gravity Payments מחדר המעונות שלו באוניברסיטה כשהיה בן 19 בלבד, כולו חדור מטרה. מעולם לא התכוונתי להרוויח הרבה כסף, אמר פעם בריאיון. הייתי מאוד נסער מהתעשייה הזאת, ופשוט רציתי לפוצץ את כל העניין. שנים לאחר מכן, ב-2015, הוא היה מנכ״ל מצליח שמסתכר סכום של 7 ספרות. יום אחד שוב התעורר זעמו כשיצא לטיול עם חברה טובה, שהרוויחה פחות מ-$50,000 בשנה בחברה אחרת. היא הייתה חכמה, מוכשרת מאוד, ועבדה יותר מ-50 שעות בשבוע, אומר לי פרייס בריאיון מסיאטל. אבל כששכר הדירה שלה עמד לעלות ב-$200 לחודש, היא לא הצליחה להבין מאיפה היא תשלם את זה. כל כך כעסתי. הנה אני מסתובב כאן עם הכנסות של למעלה מ-$1,000,000 בשנה, ואני עובד עם אנשים שנמצאים בדיוק במצבה, על אף שהם לא פחות טובים וערכיים ממני. פרייס נזכר במחקר שערך דניאל קהנמן ב-2010. המחקר מצא כי אנשים לא מרגישים מאושרים יותר ככל ששכרם עולה, מעבר למדרגה של $75,000 בשנה. עם זאת, אנשים אומללים יותר ככל שהם מרוויחים פחות מהסכום הזה. בחברה של פרייס, עובדים חדשים הסתכרו $35,000 בשנה. בהחלטה של רגע, פרייס גמר עומר בליבו לשלם לכל העובדים שלו, עד האחרון, $70,000 בשנה לפחות. פרייס הבין אז שעובדים שלא מצליחים לגמור את החודש, ייתנו מעצמם פחות, דבר שיפגע בסופו של דבר בהצלחת החברה. גרביטי מנתה אז 120 עובדים. בתום כמה פעימות, שכרם של 30 עובדים הוכפל, ו-40 נוספים זכו להעלאה משמעותית. אף עובד לא פותר, ושכרו של אף מנהל, מלבד פרייס, לא הופחת. למעלה מחצי מהמימון להעלאת השכר הרוחבית הגיע מקיצוץ שכרו של פרייס, והיתר מרווחי החברה. אף שמרבית העובדים סמכו, המהלך גרר גם לא מעט ביקורת, פנימית וחיצונית. מעניין שחלק מהעובדים, במיוחד כאלה שהתקדמו לאורך השנים והסתכרו שכר נאה גם לפני השינוי, האשימו את פרייס בחוסר צדק, בטענה שהעניק מתנות חינם לעובדים חדשים וזוטרים, וכעת מוסר העבודה ייפגע. עיתונאים שמרנים הדביקו לו את שם הגנאי סוציאליסט, וצפו שעובדיו ימצאו את עצמם רעבים ללחם. הפסימיסטים טעו בגדול, הוא אומר לי כעת, 5.5 שנים לאחר ההכרזה הגדולה. לא יכולתי לדמיין הצלחה כל כך גדולה. מספר העובדים גדל ב-70%, בסיס הלקוחות של החברה הוכפל, והמחזור שהחברה סלקה כמעט שולש. העובדים מחויבים יותר וגאים יותר להשתייך לחברה. שיעור התחלופה של העובדים נחתך בחצי, מיותר מ-30% בשנה ל-17%. ישנם מדדים נוספים שפרייס גאה בהם אפילו יותר. לפני השינוי נולדו אצלנו בין 0 ל-2 תינוקות בשנה. מאז ההכרזה נולדו לעובדי החברה יותר מ-50 תינוקות. עובדים שלנו הורידו 50 קילו ממשקלם, ניצחו את הסרטן, עשו דברים משמעותיים בשביל עצמם. יותר מ-70% הצליחו לשלם חובות, ו-10% קנו בתים באחת הערים היקרות ביותר בארצות הברית, סיאטל. וכל זה בזמן שרווחי החברה הלכו וגדלו. פרייס טיפל באופן יסודי בשכר המינימום בחברה. אך מה לגבי שכר המנהלים? לדבריו, השכר השנתי שלו עדיין עומד על $70,000, בעוד שהשכר הגבוה ביותר בחברה הוא $275,000. בכך הוא מגשים את חזונם של בן וג'רי. אני שואל אותו, מה יקרה אם אמזון תנסה לגייס את העובדת המוכשרת ביותר שלו ותציע לה שכר שנתי בסך $400,000? אני אתן לה ללכת, הוא אומר בנחרצות. היום אני מבין בצורה הרבה יותר עמוקה את בעיית פערי השכר, ואני לא מוכן להשתתף במשחק הזה. אני שואב עידוד מזה שאני שומע מעובדים דברים כמו, היי, אני מעדיף להרוויח פחות, להרגיש טוב עם מה שאני עושה, ולהרגיש שאני לא מקריב את היושרה שלי. אלא שלא הכל טוב. משבר הקורונה פגע באופן משמעותי בחברה. בתוך זמן קצר איבדה גרביטי כמחצית מהכנסותיה, שעיקרן מגיע מעסקים קטנים, שנפגעו בצורה הקשה ביותר במשבר. בתחילת אפריל כינס פרייס את 200 העובדים לשיחת זום, וסיפר להם שהחברה שורפת מזומנים בקצב של $1.5 מיליון בחודש. אם זה יימשך ככה והחברה לא תנקוט שום צעד, הזהיר פרייס, ניסגר בתוך 4 חודשים. בינתיים, המתחרות של גרביטי פיתרו עובדים בהמוניהם, או העלו את העמלות ללקוחות. פרייס הבטיח שלא יפטר אף עובד, אבל עדיין היה צריך למצוא פתרון, ומהר. לאחר שנזכרו כמה אפשרויות, המתנה לסיוע ממשלתי, קיצוץ רוחבי בשכר או העלאת עמלות ללקוחות, הרים אחד העובדים את ידו והציע הצעה מקורית. כל עובד ינקוב באופן אנונימי בשיעור הקיצוץ שהוא מוכן לספוג למשך החודשים הקרובים. פרייס חשב שאין לזה סיכוי, שמדובר בבזבוז זמן, ושכל עובד יצפה שאחרים יסכימו להפחתה גדולה יותר. אך הוא נתן לזה צ'אנס. כשהמספרים הגיעו, הוא נדהה ממה שראה. 98 מהעובדים הסכימו לקצץ בשכרם, הוא מספר. 10 כתבו שהם מוכנים לעבוד בחינם, וכמה עשרות הציעו הפחתה של 50% בשכרם. כשראיתי את זה, זלגה דמעה מעיניי. גרביטי ימצא את הפתרון שהציעו העובדים עם שינויים קלים. לאף עובד לא הופחתו יותר מ-50% מהשכר, ולאלו שהסתכרו עד $100,000, ההפחתה המקסימלית הייתה בשיעור של 30%. היה זה CEO של משבר הקורונה, והחברה חזרה לאיזון. וכדי להשלים את הסרט ההוליוודי סוחט הדמעות, בחודש יולי העריך פרייס שהחברה חזרה ליציבות, והודיע כי העובדים יקבלו חזרה את כל הסכומים שהופחתו משכרם. האם המקרה של פרייס הוא בגדר אנקדוטה, או שיש בו כדי ללמד על הכלל? האם אפשר לטעון כי חברות שיפגינו אחריות חברתית יצליחו יותר, או שמה להפך, חברות שישקיעו משאבים במטרות חברתיות ישלמו על כך מחיר בשורת הרווח? השאלה האמפירית המרתקת הזאת מעסיקה חוקרים באקדמיה זה שנים, אך בעשור האחרון נראה שהיא הפכה רלוונטית במיוחד. הסיבה לכך היא שמשקיעים רבים, מוסדיים ופרטיים, עוקבים בתשומת לב רבה יותר אחר ביצועי החברות בפרמטרים חברתיים וסביבתיים. אם לפני 20 שנה חלק מהמשקיעים החרימו חברות סיגריות, יצרני נשק ותאגידי אימורים, הרי שהיום יש מי שימשכו את החזקותיהם בחברה מזהמת, או כזו שאין בה נציגות שווה לנשים בדירקטוריון. אלכס אדמנס, פרופסור למימון מלונדון ביזנס סקול, מציג בספר חדש 3 גישות לבחינת הקשר בין ביצועים חברתיים לביצועים פיננסיים. גישת המחקר הראשונה בודקת מתאם סטטיסטי בין אחריות חברתית והצלחה באמצעות מטה-אנליזות. ג'ושוע מרגוליס וג'יימס וולש ניתחו 127 מאמרים שפורסמו החל משנות ה-70, והגיעו למסקנה כי קיים קשר חיובי בין אחריות חברתית להצלחה. מטה-אנליזה אחרת, שנערכה על ידי שרה ריינס ומרק אורליצקי, בחנה 52 חברות והגיעה למסקנה דומה. בשני המקרים תועד רק מתאם, לא סיבתיות. פרופסור אדמנס עומד מאחורי גישת המחקר השנייה, שמבקשת להידרש לשתי בעיות בגישת המטה-אנליזות. ראשית, אדמנס תהה, כיצד אפשר לקבוע שלחברה יש ביצועים חברתיים טובים על רקע העובדה שחברות רבות נוטות לייפות את המציאות? הוא הגיע למסקנה שסקרי סביעות רצון של עובדים שעוסקים בנושאים כמו אמינות והוגנות הם הפרמטר המתאים. בעיה נוספת שעמדה לנגד עיניו היא שאלת הסיבתיות. אדמנס ביקש להסיק כי הביצועים החברתיים הם ששיפרו את התוצאות הפיננסיות. הרי הסיבתיות יכולה להיות הפוכה. לחברות מצליחות יש עודפי מזומנים, כך שהן יכולות להרשות לעצמן להיות נדיבות יותר כלפי הקהילה והעובדים. כדי לעשות זאת, הוא ניסח את שאלת המחקר באופן הבא. האם סביעות הרצון של העובדים בשנה הנוכחית יכולה להסביר את התוצאות הכספיות בשנה הבאה? לאחר 4 שנות עבודה מאומצת, שכללו נתונים מ-1984 ועד 2011, דיווח אדמנס על תוצאות מובהקות. חברות מצטיינות מבחינה חברתית נהנו מתשואה שנתית גבוהה יותר בכ-3%. מאחורי גישת המחקר השלישית עומדת פרופסור קרוליין פלאמר מאוניברסיטת בוסטון. כמו אדמנס, גם היא מנסה להתמודד באופן ישיר עם בעיית הסיבתיות. שאלת המחקר שלה נוסחה כך. האם שוק המניות מתגמל חברות לאחר שהתקבל מידע חדש על שיפור בביצועים החברתיים שלהן? פלמר ניתחה כ-2,700 הצעות חברתיות שהועלו להצבעה באספות של בעלי מניות. כך למשל, נבחנה חברה שימצאה קוד התנהגות שהומלץ על ידי האום, לצד חברה אחרת שימצאה קוד שיבטיח שוויון הזדמנויות לעובדים. כשסיכמה את הממצאים, גילתה פלמר כי אימוץ הצעות חברתיות וסביבתיות מעלה את מחיר המניה ב-1.77% בממוצע. לפני 9 שנים, בבלק פריידיי, פרסמה חברת הציוד למטיילים פטגוניה מודעת ענק בניו יורק טיימס. כותרת המודעה הייתה, אל תקנו את המעיל הזה. זו לא הייתה התרסה נגד מעיל לא מוצלח של המתחרים. בטקסט שליווה את המודעה, הפצירה החברה בלקוחותיה לעצור רגע ולחשוב באופן יסודי על ההתנהגות שלהם כצרכנים, דווקא ביום שנחשב לחג השופינג השנתי. רבים האשימו אז את החברה בצביעות והתחסדות. מה זאת אומרת אל תקנו? אם הלקוחות לא יקנו את מוצרי החברה, היא לא תתקיים. אלא שנראה כי פטגוניה, שבסיסה בקליפורניה, ביקשה להעביר מסר מורכב יותר. כדי להפחית את הנזקים הסביבתיים, כולנו צריכים להפחית את הצריכה, השיבו בחברה. זו איוולת להניח שכלכלה בריאה יכולה להתבסס על קנייה ומחירה של יותר ויותר דברים שאנשים לא צריכים. והגיע הזמן שמי שמאמין בזה פשוט יגיד את זה. אך האם חברה למטרות רווח יכולה לצמוח בזמן שהיא תומכת במסר כזה? האם היא יכולה להגדיל את הכנסותיה בזמן שחלק גדול ממשאביה מופנה למטרה חברתית מובהקת, כמו מאבק במשבר האקלים? נראה שפטגוניה מצא את התמהיל המנצח כדי לעשות זאת. רוז מרקריו, שניהלה את החברה בשבע השנים האחרונות ופרשה לאחרונה, תיארה את משנתה בשיחה עם סטודנטים באוניברסיטת סטנפורד בתחילת השנה. היא סיפרה איך החברה הגדילה את הכנסותיה פי ארבעה ליותר ממיליארד דולר בשנה, בזמן שהציבה סטנדרט חדש בשמירה על הסביבה. אין סתירה בין השגת יעדים חברתיים להשגת יעדים כלכליים, אומרת מרקריו. הלקוחות שלנו מעריכים את העמדה החברתית הבלתי מתפשרת שלנו ונשארים נאמנים לחברה. כעת, כשמשבר האקלים סוגר עלינו, הבנו שאנחנו צריכים להיות עוד יותר מחויבים. כוכב הלכת בוער, והחלטנו להגדיר מחדש את המשימה שלנו. אנחנו חברה שנמצאת בביזנס של הצלת כדור הארץ. פשוט כך. ופטגוניה אכן מחויבת, ובגדול. אחד הצעדים שנקטה החברה היה להטיל על עצמה מס בסך 1% מסך המחזור השנתי, ולנתב את הכסף לארגונים קטנים שפועלים למען הסביבה. לכך היא מוסיפה מדי שנה את כל הכנסותיה ממחירות בבלק פריידי, שמגיעות למיליוני דולרים. בשנה שעברה החליטה פטגוניה לתרום את כל הרווחים שנבעו מהקיצוץ במס החברות שיזם ממשל טראמפ, כ10 מיליון דולר. כחלק מהמהלך החליטה החברה לרתום גם את לקוחותיה, ובתוך שבועיים וחצי נתרמו 10 מיליון דולר נוספים. לפטגוניה ברור שחומרי הגלם שבהם היא משתמשת לא יהיו זמינים לעד, ולכן היא משקיעה במחקר ופיתוח, שיסללו את הדרך למוצרים מחומרים ממוחזרים. בנוסף, היא מעודדת את לקוחותיה שוב ושוב לנסות להשתמש במוצרי החברה תקופה ארוכה ככל שניתן, והיא אף עוזרת להם בכך. יש לה מפעל שלם שעוסק רק בתיקונים של מוצרים שהתבלו, והיא גם מפעילה מתפרה ניידת שעוברת בין קהילות ומציעה שירותי תיקון למוצרי החברה. פטגוניה גם רגישה לשרשרת הייצור ולחומרי הגלם שבהם היא משתמשת. בשנות ה-90, המייסד שלנו הגיע לתובנה בכל מה שקשור לכותנה קונבנציונלית, אומרת מרקריו. בענף הזה משתמשים בפי 10 יותר חומרי הדברה מאשר בגידולים אחרים, והדשנים הסינתטיים שגידולי הכותנה הם פשוט נוראים לסביבה. הוא אמר שהוא מעדיף לסגור את העסק אם הוא צריך להשתמש בכותנה הזאת. וכך, פטגוניה החלה לעבוד על רשת הספקה של כותנה אורגנית והפכה לחלוצה בתחום. פטגוניה נחושה לעמוד ביעד שאפתני שהציבה לעצמה, להוריד לאפס את התרומה שלה להצטברות גזי החממה עד שנת 2025. המשימה הכה שאפתנית שאין לה ברירה אלא לשתף פעולה עם חברות אחרות, אפילו מתחרות ישירות. שיתופי הפעולה הללו חיוניים כדי לייצר אימפקט גדול יותר ולהתחדש כל הזמן, אומרת מרקריו. אם אנחנו עושים את זה, וחברת North Face עושה את זה, ואז מאמצים את היוזמות שלנו באופן נרחב יותר, זה מייצר שינוי גדול באופן מצרפי. פטגוניה גם מחליטה שלא תציע את מרכולתה באתרים של חברות שאינן חולקות איתה את אותם ערכים, כך שאי אפשר למצוא את מוצריה באמזון. בצד זה, חטיבה שלמה בחברה עוסקת בהפקת סרטים דוקומנטריים בנושא שמירת הטבע. הסוג הזה של אקטיביזם מחבר אלינו את הצעירים, מסבירה מרקריו. הם גאים במה שאנחנו עושים ורוצים להיות חלק מזה. פטגוניה סופגת ביקורת על כך שמוצרי החברה אינם בהישג ידם של רבים. כמו חברות רבות שמייצרות מוצרים איכותיים, לרוב אורגנים, היא פונה בעיקר לפלח שוק יוקרתי. לדברי מרקריו, פטגוניה מוכרת גם ציוד משומש שהיא משפצת ומתקנת, כך שגם קהל צעיר יותר יכול להיות לקוח. אך חשוב יותר, כשאנשים קונים חולצה ב$2, הם יודעים שילדים הועסקו כדי לייצר אותה, ושהשתמשו בכימיקלים רעילים. זו פשוט עובדה. יש מחקרים שטוענים שהאדמה כל כך ספוגה בחומרים רעילים, שנותרו לנו רק 50 או 60 שנות יבול. אז האם בכלל קיימת דרך אחרת? מעורבות חיובית בקהילה, פערי שכר נמוכים, דאגה לעתיד כדור הארץ, כולם חשובים. אך במחוזות הצדק יש היבטים נוספים. אחד מהם הוא מבנה הארגון והחשיבות שניתנת לשיתוף העובדים בקבלת החלטות. ב-AGBIOM, חברת ביוטכנולוגיה חקלאית מצפון קרוליינה, לקחו את הרעיון הזה הכי רחוק שאפשר, והקימו חברה נטולת היררכיה לחלוטין. לאף אחד אין בוס ואיש לא מדווח לאיש. 8 שנים לאחר הקמתה ניתן להכתיר את המודל המאוד לא שגרתי הזה כהצלחה גדולה. הכל התחיל ב-2012, כשאריק וורד וסקוט הוקנס עמדו להקים את הסטארט-אפ החדש שלהם. המטרה שהציבו לעצמם הייתה יומרנית, לחולל את המהפכה החקלאית הבאה בכל מה שקשור להדברה ביולוגית. בהכנות להקמת החברה נזכר הוקנס במחקר שהתחקה אחר הסיבות להצלחת חברות צעירות בעמק הסיליקון. החוקרים סיווגו 200 חברות באחד מ5 מודלים שונים. חברות שהצלחתן תלויה בכישרון יוצא דופן של כמה מהעובדים, חברות שבהן העובדים מאותגרים על ידי משימות ספציפיות שהם נבחרו למלא, חברות בעלות היררכיה מסורתית עם אפשרויות לקידום, חברות שבהן קיים שלטון מרכזי חזק ופיקוח הדוק על העובדים, וחברות שבהן העובדים מרגישים שיש להם יחסים ארוכי טווח עם הארגון, כמו גם הזדהות עם המטרות שלו. הנתונים הראו בצורה מובהקת כי לחברות שפעלו לפי המודל האחרון, שכונה מודל המחויבות, יש סיכוי גדול הרבה יותר לשרוד משברים, ובסופו של דבר גם להצליח כלכלית. וורד והוקנס הפנימו את הרעיון הזה, וכשהקימו את AGBIOM, יצרו מבנה ללא היררכיה, מתוך מחשבה כי מבנה כזה יעזור ליצור מודל של מחויבות. ב-AGBIOM העובדים מתכנסים בעצמם כצוותים סביב נושאים שיש להתמודד עמם, והחלטות מתקבלות על פי המלצת המומחים הפנימיים בחברה. כמעט לכל נושא יש ועדות, שמטפלות גם בנושאים מתחום משאבי האנוש, כמו שכר והטבות. מדי שבוע מתקיימת פגישה של כלל העובדים, שבה הם מתעדכנים בשקיפות מלאה במצבה הפיננסי של החברה. אני לא מאמין בשיטת המקל והגזר, הסביר הוקנס בהרצאה מקוונת של אוניברסיטת אילינוי. בסופו של דבר, מה שבאמת מניע אנשים, מה שגורם להם להיות מחויבים יותר ומסופקים, זה לא תגמול כספי. עובדים רוצים שתהיה להם אוטונומיה בעבודה. הם רוצים להיות מסוגלים לבחור את הבעיות שעליהן יעבדו, את הנושאים שבאמת מעניינים אותם. שנית, עובדים רוצים להיות מומחים במשהו, לדעת לעשות משהו ספציפי הכי טוב שאפשר. התחושה הזאת נותנת המון כוח וסיפוק, וכל עובד צריך להיות מסוגל לחוות משהו כזה. המרכיב השלישי במשוואה הוא מטרה משותפת. אם העובד מזדהה עם מטרת הארגון וישנה התאמה בין מערכת הערכים של העובד לזו של החברה, זה יוצר מוטיבציה שאי אפשר ליצור כמעט בשום דרך אחרת. תנאי מוקדם למערכת כזאת הוא גיוס העובדים המתאימים. אנחנו מאוד זהירים כשאנחנו מגייסים עובדים חדשים, אומרת אליזבת קלייפול, האחראית על משאבי האנוש בחברה בראיון זום. אנחנו משתדלים לא לגייס אנשים עם אגו גדול. זה פשוט לא יעבוד במודל שיתופי כמו שלנו. תהליך הגיוס שלנו ארוך למדי וכל העובדים מוזמנים להשתתף בו. הוא כולל שיחות ארוכות עם ממליצים, ביקור בקמפוס החברה ורעיונות עם מספר רב של עובדים. לבסוף, ועדה תקבע את תנאי העסקה של כל עובד חדש. אני שואל אם לדעתה ניתן ליישם מודל כזה גם בחברות בעלות פרופיל שונה. אחרי הכל, AGBIOM היא חברה שמתמקדת במחקר ויותר ממחצית מעובדיה בעלי תואר שלישי. בהחלט היא עונה. חברת WL Gore, שהמציאה את הטכנולוגיה של בדים חסיני מים, היא חברה הרבה יותר גדולה, עם קרוב ל-8,000 עובדים, ויש לה מבנה דומה. ואכן החברה נמצאת באופן עקבי ברשימת 100 החברות הטובות ביותר לעבוד בהן בארצות הברית. לקראת סיום שיחתנו אני שואלת את קלייפול, מדוע רק חברות ספורות מאמצות את המודל הזה, אם הוא כל כך מוצלח? אנשים פשוט מביאים איתם באופן אוטומטי את מה שהם עשו במקומות אחרים, היא עונה. ברוב החברות בעולם פועלים לפי היררכיה מסורתית. בעיקרון אנשים לא מתנגדים לרעיונות חדשים, אבל הטבע שלהם הוא לחזור למשהו מוכר. באתר החברה מוצגים וורד והוקנס כמנכ"לים משותפים. אני שואלת קלייפול, איך זה מסתדר עם המודל? הרי היא תקשה שאין היררכיה. זה רק למראית עין, היא מחייכת. אנשים מבחוץ, משקיעים, לא מסוגלים להבין את זה. אז היינו צריכים לספק להם כמה תארים מוכרים. דוגמה נוספת לגישה מקורית וצודקת שזוכה להצלחה, ניתן למצוא בתפר שבין המגזר הציבורי לארגונים והעמותות שפעילים בבריטניה. זה החל ב-2008 בתמיכת הלייבור. עובדי ארגונים שפעלו במסגרת המגזר הציבורי נקראו לקחת לידיהם את הגוף שבו הם עובדים, במיוחד בתחום הסיעוד והעבודה הסוציאלית. כמו הפרטה, רק עם טוויסט. במקום להעביר את המוסדות לידיים פרטיות, להעביר אותם לידי קואופרטיב של העובדים במתכונת של מיזם חברתי או חברה קהילתית. כיום, פועלים בבריטניה כ-120 גופים כאלה, ולא רק במוסדות טיפוליים, אלא גם בענף הדיור, בתחום התחבורה, בתרבות, בחינוך ועוד. אדריכל לתוכנית, פרופסור ג'וליאן לגרנד, מספר כי החל להתעניין במגזר עבודה הסוציאלית בזמן שכיהן כיועצו של ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלר. עבודה סוציאלית הייתה בתחתית הסולם, הוא מתאר בשיחת זום עם משרדו בלונדון. הענף התאפיין בשכר נמוך, בירוקרטיה, חוסר בערכה מצד הציבור ופרודוקטיביות נמוכה. העובדים מצידם היו חסרי מוטיבציה ולא לקחו יוזמה ואחריות. חיפשתי דרך לנסות לארגן מחדש את הענף הזה. לגרנד מספר שרצה לחזק את רוח היזמות של העובדים ולהציע להם לקחת את העניינים לידיים. במקום להמשיך להישאר מתוסכלים במערכת אפורה ולא מתגמלת, הם יוכלו לנער את האבק, לקחת אחריות ולהחליט בעצמם לאן לקחת את הארגון שבו הם בחרו לעבוד. בלייבור החליטו ללכת עם היוזמה של לגרנד והוציאו קול קורא לעובדים להציג תוכניות עסקיות ולבקש להוציא מידי המגזר הציבורי גופים שעשויים לצאת נשכרים ממבנה בעלות אחר. המדינה העמידה לרשות העובדים יועצים ועורכי דין, הבטיחה לאפשר שימוש בנכסים ציבוריים והציעה הלוואות בריבית נמוכה. דוגמה יפה לגוף שכזה הוא ארגון Possibilities שפועל בעיר מנצ'סטר. קשה היה לעצור את התלהבותה של המנכ"לית רייצ'ל לואו כשתיארה באוזניי מה שעבר על הארגון מאז נפרד מהמגזר הציבורי לפני 6 שנים ועבר לשליטת העובדים. כששמע שהמדינה מציעה לעובדים לקחת ארגונים לידיהם, הרעיון הציט מיד את הדמיון שלה. היא הייתה אז עובדת בארגון שסיפק שירותים סוציאליים למבוגרים והחליטה לנסות ולרתום את עמיתיה למהלך. לאנשים לא היה קל להשלים עם הרעיון שלא היה להם ג'וב מובטח לכל החיים, עם תנאים סוציאליים וגב של הרשויות. עם זאת, רבים היו מתוסכלים מהאופן שבו תקצבו את הארגון שלנו, מדרך קבלת ההחלטות ומהשירותים שהענקנו שהיו ברמה נמוכה מאוד. לא, הוא הצליחה לשכנע את עמיתיה, הציגה תוכנית עסקית משכנעת ובחרה לארגון מבנה בעלות של תאגיד בעל אינטרסים קהילתיים. לפוסביליטיז אין בעלי מניות. כל העובדים בו הם חברים בעלי זכות הצבעה ושותפים מלאים בקבלת החלטות. אך הם אינם זכאים להשתתף ברווחים אם יש כאלה. הארגון מחויב להשקיע מחדש בתאגיד כל רווח או עודף תקציבי שיש לו. לא, הוא מתאר את חששות גדולים בזמן השינוי, אך גם רוח של יזמות והתחדשות. בתוך זמן קצר החל הארגון להציע שירותים נוספים, התחרה במכרזים שלא היו פתוחים בפניו, פתח 2 סניפים נוספים, התייעל והשתכלל. כיום, בחלוף 6 שנים, צבורים בקופת הארגון רווחים בסך כ4 מיליון לירות סטרלינג. מורל העובדים גבוה לאין שיעור. ההיעדרויות פחתו בשיעור חד וגם הלקוחות מדווחים על שיפור דרמטי באיכות השירות. שכר העובדים אומנם ירד מעט, אך מנגד הם נהנים משלל הטבות שלא היו זכאים להן קודם. ימי חופש נוספים, תלושים לחגים, תשלום לחוגים, זכאות לחופשה בהנחה בבית אירוח שנרכש על ידי הארגון ועוד. בסך הכל לא מעריכה שמצבם הפיננסי הוא טוב. הפרויקטים הבאים של פוסביליטי זיהו בתחום הדיור, ולא רואה בעיני רוחה הזדמנויות עסקיות נוספות. היא חושבת כמו יזמית פרטית, אך תמריץ הרווח הפרטי אינו חלק מהמשוואה. פוסביליטי אינה סיפור ההצלחה היחיד. בבריטניה עובדים כיום כ45,000 איש בארגונים דומים, בעלי מבני בעלות שונים. מה שמדהים הוא ש-96% מהם רווחיים. הגופים יעילים יותר, מספקים שירות טוב יותר ויצירתיים יותר. 2 מכל 3 ארגונים דיווחו על מוצרים ושירותים חדשים שפותחו במהלך השנה האחרונה. לגרנד מקווה שהמודל החדש ימשיך לצבור תאוצה. ישנם מקרים בודדים של כישלונות, ובעוד שהמודל אולי לא מתאים לכל, הולכות ומצטברות עדויות ליתרונות ולדרכים שבהן הוא יכול לשפר את מתן השירותים הציבוריים לטובת כל הצדדים. הרגישות לצדק משתנה מאדם לאדם. אך קיימת אצל כולם ולו במידה מועטה. מחקרים בפסיכולוגיה ובהתנהגות ארגונית מראים שכשאנשים משתייכים לארגון שמתנהל בצורה הוגנת בעיניהם, הם יהיו מסופקים יותר, פרודוקטיביים יותר, ובאופן כללי עובדים טוב יותר. למרבה הצער, צדק אינו תנאי הכרחי להצלחה. אמזון, למשל, מתנהלת בחוסר צדק משווע בכל מה שנוגע לתנאי העסקה של עובדים זוטרים במחסני החברה. עם זאת, מחיר המניה שלה משקף הצלחה כלכלית מסחררת. ועדיין, ניתן לשאוב אופטימיות מהדוגמאות שנזכרו כאן, ומכך שבדרך כלל צדק מלווה בהצלחה כלכלית. וחשוב לא פחות, העובדים בחברות רוטפות צדק מאושרים יותר. נותר אם כן לשאול, מדוע לא כל החברות בוחרות באסטרטגיה של עשיית צדק? דוגמה מאלפת לכך היא השוואה בין וולמארט לקוסטקו. וולמארט אמנם חברה גדולה הרבה יותר, אך מקובל על כולם שהשוואה ביניהן מתבקשת. שתי החברות מפעילות חנויות ענק מחוץ למרכזי הערים, בעיקר בצפון אמריקה, וידועות באריזות המשפחתיות שהן משווקות ובמחירים הזולים במיוחד. אלא שתרבות הצדק שלהן שונה באופן מהותי. וולמארט צברה מוניטין בתנאי העסקה הירודים שלה, ושילמה עד לאחרונה שכר מינימום לחלק גדול מעובדיה. היא לא מספקת ביטוח בריאות והפרשות לפנסיה ותחלופת העובדים בגבוהה. לעומתה, קוסטקו משלמת לעובדי השכר גבוה פי שניים, מספקת ביטוח בריאות, ביטוח שיניים וחיסכון לפנסיה, ותחלופת העובדים במינימלית. שתי החברות רווחיות ביותר, אך ניתוח של מחירי המניות שלהן לאורך 20 השנים האחרונות, מעלה כי בשעה שמחיר המניה של קוסטקו עלה באופן מצטבר ביותר מ-1,000%, מחיר המניה של וולמארט עלה באותה תקופה ב-190% בלבד. נראה ששוק ההון מתגמל את דרך ההתנהלות הצודקת של קוסטקו, וסוף סוף וולמארט מתחילה להפנים את המסר. במזכר לעובדים שנשלח בחודש ספטמבר, הן התבשרו על עלייה משמעותית בשכרם, מ-$11 לשעה ל-$15. רק תשואות החסר בשוק המניות הצליחו לזדוק את הקיבעון המחשבתי של מנהלי וולמארט. אבל זה בסדר. לא לכולם יש את האינטואיציה של דן פרייס. אם מנהלי חברות מסוימות לא מבינים שלעשות את הדבר הנכון גם משתלם כלכלית, אולי יהיו אלה מחירי המניות שיובילו אותם לדרך הישר. צדק צדק תרדוף ותביא את המכה. כתבתו של אמיר ברנע. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.